נכון, זה מקליט. טוב, אנחנו סיימנו את השיעור הקודם בשאלה המחל התחיל כאן את הפרק בהתחלה הייתי אומר מאוד מרשימה והצורך באמת כמה שמתברר להתאמת אצל האדם בעולמו כמה חשוב שתברר להתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ואיך אדם משנן לעצמו כל הזמן את השאלה לאן אני הולך ואז הוא אומר לנו שאדם לא נברא אלא להתענג על השם וכאן זה כבר מעורר איזושהי רתיעה נכון שכתוב כאן לא סתם להתענג היה כתוב האדם לא נברא אלא להתענג אז בכלל אין יכולים שדה שליך בספר הזה לפח כתוב כאן להתענג על השם אבל עדיין כשאתה מסתכל לא מהבחינה הדתית אלא מהבחינה המוסרית אז הנפקמינה היא לא מבחינה דתית ודאי להתענג כל היום אני יודע מה להתעסק עם אוכל, עם נשים, עם סרטים לעומת להתענג על השם זה ודאי הבדל, הבדל גדול וחשוב אבל כשאתה מסתכל מהבחינה מוסרית אתה שואל את עצמך, באמת, מה, אנחנו נבראנו כדי להתענג. וזאת פחות או השאלה ששואל שואל הרב קוק, קראנו את זה בקלנה. ואני רוצה שהיום נתחיל להתמודד עם השאלה הזאת. כיוון שלפחות לתחושתי בלי להתמודד איתה, אנחנו נמצאים פה באיזה מוקש. בלתי אוויר, שלא, אם אנחנו לא מפרקים אותו, אנחנו לא יכולים להמשיך הלאה. המחל מדרך השם, דרך השם מבחינה משמעת, זה ספר, כל לגבי תחילתו, אבל לא לגבי תחילתו, הוא ספר הפוך ממסילת ישרים. דרך ומסילה זה די דומה. אבל דרך השם, אתה מדבר על השם, אתה מדבר על ישרים, אתה מדבר כאן על שני הפכים. כלומר, במקום אחד אתה מטפל מהי דרכו של הקדוש ברוך הוא, אתה בוחן מהי דרכו, ובמקום אחר אתה בוחן מה צריכה להיות דרכנו. אני מדבר את זה כך. ומתבקש שבשני הספרים האלה באמת תהיינו סתירות. סתירות מובנות. ואחת מהן באמת בשאלה שעומדת לפנים הרמח"ל מתחיל לדרך השם בהנחה שהקדוש ברוך הוא טוב וזה נכון והוא אומר מטרת הטוב להיטיב הטוב מובנה בו מובנה אני לא רוצה להגיד אצל הקדוש ברוך הוא את המילים מובנה באישיותו אבל בואו נגיד כל מילה ש... מותר להגיד ושדומה לזה, אז היא המילה הנכונה אבל במושגים שדיברה תורה כלשון בני אדם, אז מובנה באישיותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא טוב להיטיב. ותואר הרמח"ל שזאת הייתה מטרת בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב לזולתו. לכן, כאן אנחנו מגיעים ליסוד הצמצום, הקדוש ברוך הוא צמצם את שכינתו עוד מעט. צמצם שכינתו כדי לאפשר מקום, נגיד במרכאות, לברוש שם מישהו אחר. הרי הקדוש ברוך הוא אין עוד מתוודו. וכדי להטיב לו. ושם הרמח"ל באמת דן מה תפקידם של הניסיונות ושל הצרות. עכשיו הוא מגיע למושג הרמחלי המוכר, העונה לשם נעמה דקיסופה. כלומר, שאדם צריך לעמול, אדם צריך לעבוד, הוא יגיד את זה גם כאן. אם אדם לא יעמול ולא יעבוד, אז כל תקופה שתינתן לו, היא תהיה טובה עם חיסרון. אז אם אדם רק מקבל ולא מרוויח את הדברים שלו ביושר, אז זה לא אותו דבר. כל אחד פה יכול להיכנס למקלחת ולהתקלח, וזה נחמד. כן, זה אחד התענוגות של בני אדם. להיכנס ללחץ ולהתקלח. אבל אם אתה עושה זה אחרי שעה של ספרינט, של ריצה, וכשאתה מזיע, וכשאתה זה, זה מקבל יותר משמעות, וזה שווה יותר, וזה מקבל משמעות יותר אמיתית. כן, אז יש לנו.
אם אתה רוצה להטיב זולתו, אבל לא קיים זולת.
מה?
אתה רוצה להטיב זולתו, אבל לא קיים זולת.
אז הוא בורא זולת. בסדר, בוא, לא, אני לא יודע לשם. בדרך כלל זה ספר קשה, אני רק רוצה להבין שם דבר מסוים. כאן אנחנו מגיעים, אתה גם רוצה לשם משהו?
לא, נעמה זה כיסוף, זה לחם של כיסופים, של תקוות
בושה? למה? לא, 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 כיסוף הזה לא תקוות. כיסוף הזה בושה.
כן, בושה.
כמו מלבין פני חוברו ברבין, כן, הכסיף פניו, כן, זה הכוונה של פניו, מלבינו, כן. לחם של בושה, נעמה זה כיסוף. שאדם לא יאכל לחם של בושה, שאדם יעביר את מה שהוא אומר. אמור לקבל, ואז נכנס אליו בצורה יותר טובה. הרעיון הזה, שבסך הכל רעיון נכון, רעיון נכון, רעיון מקבל על הדעת, אני לא חושב שכל כך קשה להסביר אותו, שמטרת הטוב להיטיב מכניס אותנו כבני אדם לבעיה. משום שאם אני מחבר את העולם שלנו לעולם של החתונה, ואני מבטל את כל מטרותינו למען מטרתו של החתונה, וזה הגיוני, נכון. אז מה אמורה להיות המטרה שלנו? אמרתי זה. לקבל את הטובה. אם כן, המטרה המרכזית של האדם כנברא, זה לקבל את הטובה.
מה?
מה?
למה אי אפשר להיטיב
להשם
על ידי עשיית
מצוות? סליחה?
למה אי אפשר להיטיב כביכול להשם על ידי עשיית מצוות?
משום שאם... בוא תחבר אותנו ואת הקדוש ברוך הוא, את הקדוש ברוך הוא אותנו, ותשים אותנו בעולם אחד, בתמונה אחת. ובוא, בינתיים מה שדרשתי מתקבל לדעת, נכון? בוא אני אתן לך עוד דרישה שגם היא מתקבלת לדעת. שבגלל חשיבותו של הקדוש ברוך הוא, לעומת חשיבותנו, בוא נקבע את המטרה שלו כמטרה מרכזית בעולם ולא את המטרה שלנו. אז אם מטרתו להיטיב, תראו לי דברים שהמטרה שלנו הוא לקבל את הדעת, להיות המוטב. או לשון אחרת, האדם לא נברא אלא להתענג על השם. זה למעשה, אני דיברתי כאן על איזושהי סתירה, על איזושהי בעיה. אני רק אומר, אם אתה מנסה לבדוק בצורה ישרה, אז זאת למעשה מטרה. איך אנחנו אמורים לחיות עם המטרה הזו, בלי להגיע להשחתה מוסרית, זאת שאלה שאמורה לעניין אותה, נכון? אני רק אומר, אם אתה לוקח את הדברים בתחילתם, אז לכל זאת באמת המטרה שלנו, לקבל את טובתו של הקדוש ברוך הוא ליהנות כמה שיותר. ברור שזה מכניס אותנו לאיזושהי בעיה, בגלל שאיך הרי שאנחנו מכירים את העולם, אז משהו לא עובד. אדם שבא לעולם כדי ליהנות, משהו שלא יהיה מקוק. אנחנו כולנו גדלנו בחברה שאנחנו באנו לעולם כדי לתקן, אנחנו באנו לעולם כדי לבנות, אנחנו באנו לעולם כדי להוסיף בו טובה. כשכל הדברים האלה עולה שאלה מאוד גדולה שכבר כהלת בשלב מסוים עליו. מה יתרון לא עושה באשר הוא אומר? הוא אומר לפניכם, נותן שם שיר שלהם לכל זמן ואת לכל חפץ צח השמיים, אתם מכירים ודאי, את הלדת, את למות, את התת, את הקורתו, את להרות, את לבנות, את וכו' וכו' וכו'. ואז הוא אומר, את הכל עשה יפה בעיתו. גם את העולם נתן מלבם, מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשר אשר עשה אלוהים מראש ועצור. ואז כמובן עולה השאלה, אז מה יתרון העושה באשר הוא אומר? שהוא בעולם, אתה רוצה לשנות במשהו? מה אתה רוצה? לעזור לקדוש ברוך הוא לעשות את העולם כמו שהוא מבין? הוא לא יודע יותר טוב ממך. תפקיד שלך לידו. שוב, אני אומר, ניתן לעשות את זה מבחינה שכלית. משהו בנפש לא מסתדר. לא מסתדר עם האידיאלים שכולנו לנו גדלנו עליהם. ושהחמחל עצמו ידבר. שער המרכזי בספר הזה, זה כמו שהוא אומר, יסוד החסידות, זה שער החסידות. שער החסידות, פרק יוצאת של הפרק, אנחנו ביותר בספר, ושער החסידות זה השער המרכזי בספר. זה לא סופר. מהו החסיד? טוב, אתה תשאל מהו החסיד, אתה תשאל את ריאל בספר הכוזרי, תקבל תשובה אחת. תשאל את הבעל שם טוב, תקבל תשובה אחת. תשאל את המחר, אתה תקבל תשובה שלישית. אני מאוד מזהה עם התשובה שבסך הכל עולה מתוך הרמח"ל, ואנחנו עוד נראה. החסיד הוא האידיאליסט. זאת אומרת, זה שפועל לא למען האינטרסים שלו, אלא זה שפועל למען האינטרסים של הזולת, או למען האינטרסים של הציבור של העולם. או האינטרסים, כמו שאתה אמרת קודם, האינטרסים של הקדוש. זה שפועל למען אינטרסים חשובים שאינם האינטרסים שלו. זה בעצם האידיאליסט. והאידיאליסט הוא החסיד. כלומר, הגדרת החסיד, על פי הרמח"ל, זה מה שאנחנו אמרנו עכשיו. וכל הגדרת החסיד סותרת בדיוק את המשפט שדיברנו עליו עכשיו, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם. ברור לה. וכאן השאלה, אז לאן אנחנו מגיעים עם זה? לאן אנחנו הולכים עם זה? כן.
אז אם כן, אבל יש תשובה גם ברמח"ל שהסיבה שיש לנו את המצוות, כאילו, השאלה הפשוטה היא, אין לנו, המצוות היא רק לקבל, ולא משנה מה אנחנו עושים. אז הוא אומר הרמח"ל שהמצוות כאן, בגלל גם להיטיב לנו, כאילו, ואנחנו, וזה עושה טוב לנו בזה שאנחנו מקבלים את המצוות, אז זה ככה מסתדר עם התשובה שלו. אז איך זה מסתדר עם התשובה שלו של האידיאליסט? כי גם המצוות זה האינטרס שלי.
אתה חושב על השאלה שאני שאלה. אני הבאתי זה כשאלה.
זה מתחבר לחסיד.
חסיד הוא אידיאליסט. ולכן הרעיון שאדם לא נברא אלא להתענג על השם, לכאורה לא מתחבר לזה. לא מתחבר. לחסיד, הייתי אומר במושגים שלנו, והחניך בני עקיבא במיטבו, חלכים אותנו שבעצם עיקר תפקידנו, נגיד, לתרום לחברה, לתרום לזולת, לתרום לאיזשהו אידיאל גדול, להגשמתו. כולנו גדלנו. על הרעיון. וכאן עולה השאלה איך זה מתחבר עם האדם לא נברא אלא להתענג. אני רק רוצה לומר, כדי שלא נדאג, הרמח"ל יודע מה זה אידיאליזם. הוא יודע מה זה תיקונות. ואנחנו עוד נגיע לזה. לכן אנחנו לא צריכים לדאוג שזה, שהספר הזה הוא ספר הדוניסטי כזה שבא לשכנע אותנו איך להיענות. עדיין זה לא פתר לנו את הסתירה, ואני רוצה קצת לגשת כאן לסתירה ולנסות להתמודד איתה, גם עם הדבר הזה כך שהוא משנה. אני חושב שחשוב לעשות את זה. אני לצורך זה בתחום שאנחנו עוסקים בו כאלה שלא נראה אלא להתענה, אני רוצה לשאול שאלה, שאלה תם מספר בראשית. כשהתורה מגנה את עשיו, והתורה מגנה את עשיו. מגנה את עשיו בשעת מכירת הבכורה. כתוב שם, ויום עשיו יהיה נוכל לחרות, למה זה לי בכורה, ויום יישבע לי, וישבע לו, ויקור את בכורתו ליעקב. יעקב נתן לעשיו לך זיד אנשים, ויוכל ויש לו יעקב ואילך, ויביא את עשיו את הבכור. מה בתורה שמגנה כאן את עשיו? איך שלא? אני רוצה לשאול שאלה. אנחנו יודעים שעשיו עסק הרבה בכיבוד אב. אנחנו יודעים שיצחק אהב את עשיו. כשאני בודק את הפסוקים שלפני, אני אומר, עשיו מתנהג בדיוק כמו אבא שלו. מה הוא? מכר את הבכורה בשביל אוכל? תגידו לי, מה עשה יצחק? לא מכר את הבכורה בשביל אוכל. טוב, טוב. שעשיו, פשוט לא יצחק. והסינים התמים, כאשר אהבתי, ואביא לי, ואוכל אהבה, ברכה, בעבור תברכה נפשי בתיירמות, כן, בעבור תברכה נפשי בתיירמות. ואז רבקה רואה שהכל תלוי שם באוכל, אז היא עושה מטעמים, ויעקב מביא את המטעמים. ויש, ריח וקרח שדה, ולאור הבאים הוא לא נותן את הברכה, ואחר כך ומי הוא זה פצת צייד ויבלי ואוכל מכל בתי התורה והברכה גם ברוכים. איפשהו כל נתינת הבכורה ומשמעות הבכורה, כלומר הברכה, הולכת שם סביב השאלה, איזה תחרות שף, מי הביא את הארוחה הטובה ביותר, ומי הביא את הארוחה שיצחק אבינו יצבא ממנו. זה בדיוק מה שעשה עשו. נתן את הבכורה, תמורת אוכל. טוב, תגיד, מה אתה משווה? יצחק לפחות דרש בשר ובתמים, ושם נתן איזה תמורת זית את השם.
לא ידע.
אבל בסדר, זה כבר שאלה גסטרונומית, זה לא שאלה מהותית.
אבל אני כאילו, איך אני יכול להשוות? כי יצחק הוא התכוון לתת את הבכורה לעשו, הוא קבע, הוא חושב שהוא מדבר אל עשו, והוא מבקש שעשו תעשה לי טובה קטנה ואני אעשה לך ואני אתן לך את הברכה.
זה לא תעשה לי טובה קטנה ואגבית. כל החגיגה סביב הענקת הברכה והבכורה היא סביב האוכל. אתה לא יכול, האוכל נמצא שבמרכב, הברכה היא פועל יוצא. זה לא תעשה לי טובה קטנה, זה נוח לך להבין ככה בגלל שאתה לא מבין מה חשיבותו אותו של האוכל. אבל כשאתה קורא את הפרשה זה לא ככה. אז שם ממשיך את הדרך של יצחק. פעם לא בקשר לזה, אבל בכל אופן בקשר לבת אחרי שמעתי סיפור. כשאחרי לגמרי שמעתי מהרב גרוס ואני יודע להם את שמעת הסיפור. ואנחנו סיפר על איזה אדמור צדיק, היה ידוע כצדיק גדול וחסיד גדול ונפטר לבית עולמו, ובנו מלך כקומו. דרך האדמורים שמורישים את האדמורות לבני. בן כנראה לא היה כל כך ברחי, והבנים שהם זקני החסיד ומסתכלים. הבן קם כל בוקר, קם בשבע בבוקר, מוזג לעצמו חצי כוס וודקה ושוטה, וזהו מתחילת. התחילו החסידים להתלחש ביניהם, מה קורה, שהחליטו לשאות אותו, אבא שלך היה כזה חסיד, כזה, ככה אתה מתחיל את היום שלך בחצי כוס וודקה. אז הוא מתפלא, מרים גבות, הוא אומר, תשמעו, אני אעשה, כי ככה אבא שלי עושה. למה עוד התפלאו? אבא שלו היה דווקא חסיד גדול. אז הלכו לחקור את זה, שכלי החסידים, מה מקור הטעות כזה? פה מתברר, הדמור הזה, כן, זכר צדיק לברכה, לא יודע מי זה, אבל היה קם ב3:30 לפנות בוקר, כל בוקר. ושם בערבות רוסיה הרחוקה היה הולך שם, אני יודע, קילומטר או שניים בשלג לאיזשהו מקום ביער, ושם היה חוצב עם גרזן בקרח וטובל, כן, לא היה להם ג'קוזי. כן, היה חוזב שם בקרח וטובל, ועומד בבחיות ובשברון לב לפני הקדוש ברוך הוא מתפלל. וב6:30 היה מתחיל ללכת הביתה. כן, הגיע הביתה אחרי התפילה ואחרי התורה, הגיע הביתה, היה כחול מרוב קור. כן, של התפילה ושל כל השם, כחול מרוב קור. לא הצליח להזיז עבר, היה שותה כוס וודקה כדי להתחמם קצת, כדי שיוכל לתפקד. ואז מה היה קורה? הבן שלו היה קם, אז הבן שלו. זה מה שהבן שלו הוא נתן את זה בשיחה על חינוך ילדים, כן, אנחנו עושים דברים וזה, אבל השאלה מה הבן שלנו רואה אצלנו, לא חשוב, אני לא עוסק אתכם כרגע בחינוך ילדים. אבל למה אני מספר את הסיפור הזה? אני מספר את הסיפור הזה כמו שם. יצחק הוא אצלי הדמות מבחינת האישיות שלו, שהאדם לא נברא אלא להתענק. הוא את יצחק מתחיל הדבר שלו. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשמים מהשערים, ויברכם השם, ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד. כל מה שמסופר עליו זה על בעירות ועל צאן ועל בקר, ולא ביקרא צאן לפני בקר, ועבודה רבה ויקנו אותו פלישתים. קיצור, אדם שעושה פה ברכוש, אדם שיודע להתפרס סדום, אדם ומתברר בסוף הסיפור שאדם שגם יודע לחיות פה, כן? עם אוכל ועם כל מה שצריך, כן? יודע לחיות. יצחק אבינו. לכולנו ברור, אני חושב לפחות בתודעה הבסיסית, שזה לא דבר שגורע משהו מאישיותו של יצחק אבינו. אבל יצחק הוא הדמות של האדם לא נברא אלא להתענג. אני רוצה קצת להסביר. בואו ניקח באותו צל שהזכרתי מקודם את מטרת הקדוש ברוך הוא לבוש, מטרת הטוב להיטיב, ובואו נלמד את פרק א' בספר בראשית. נתחיל אולי ממדרש שמתבודד עם השאלה מדוע האדם נברא אחרון. אדם יותר חשוב לכולם, מדוע הוא נברא אחרון. אז מופיע משל למלך שהזמין את אוהבו לסעודה, מאוד אהב אותו, אז תלה קודם הדליק את האור, תלה למעלה וילונות, רקיע, שטיחים, כן, הדשא, תלה פנסים, המאורות, הביא את המנה הראשונה, את הדגים, את המנה השנייה, את העופות, את המנה השלישית, את הבשר, אחרי שהכין את הכל. זה מתוך. האדם נברא אחרון, האדם בעצם נברא לתוך עולם מתוקן, ראוי. ומה יחסו של הקדוש ברוך הוא לאדם בפרק א'? אדם נברא בצלם. מה יחסו של הקדוש ברוך הוא? יחסו של הקדוש ברוך הוא לאדם בפרק א' בא לידי ביטוי בשני דברים. א', איזה שהוא נותן לו ברכה. ויברך אותם אלוהים, ויאמר אליהם אלוהים פרו ורבו ומלאו את הארץ. והדבר השני, מה הדיבור השני של הקדוש ברוך הוא לאדם? ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע הזרע ואת כל העשב שבו פרי הארץ זורע הזרע, פרי זורע הזרע, לכם יהיה לאוכלה ולחיית הארץ כולה. אדם קיבל שני דברים, ברכה ואוכל. הבנתם מה המשמעות שאדם נברא בצלם אלוהים? ברכה ואוכל. אם אתם רוצים תוסיפו עוד משהו, יש שם גם שבת. חברו את שלושת הדברים, ברכה, אוכל, שבת, קיבלתם את מהותו של האדם. לשון אחרת, האדם לא נברא אלא להתענג על השם. באמת הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. מה האדם? האדם רק מקבל את טובו של הקדוש ברוך הוא. הייתי אומר, דמות מאפיינת של העניין הזה בדיוק יצחק. יכולתי להביא עוד, אני חושב יצחק, הדמות הטיפוסית ביותר. יצחק הכל. לאן נעלם כל האידיאליזם? אתם יודעים לאן? לפרק ב'. פרק ב' מתחיל את כל הבריאה מחדש. מי נברא שם ראשון? מי נוצר שם ראשון? לפני שאדם אדם נוצר אין כלום. וכל שיח הסדת הירד וכל עסק הסדת הנגמר, כי לא המתיר השם הנקים את העלת ואדם אין לאור לעבוד את האדמה ויצר השם לוקים את האדם. בשביל מה נברא האדם? כדי לאכול ולשתות ולקבל ברכה, נכון? לא! מה הוא נברא? מה הוא נוצר? לעובדה ולשמרה. לא כך מתאים לכם, נכון? לא קראתם את מה שאני כתבתי פעם על העניין הזה, אבל אתם יודעים מה עושים בגן עדן? הולכים לעבוד. זה הוא עוזרתי. לגלל אלוהים לעבוד. מה?
לא שאחר כולנו.
לגן עדן הולכים כדי לעבוד. שיהיה לכם ברור, אם מישהו חושב שעומד להגיע לגן עדן, כדי לשבת שם לנוח, לגדל, הולכים כדי לעבוד, ראו זאת. מה? אני לא אומר, בגדל יהיה אקלים יפה, ויהיה נהר, והנהר יתפצל לארבע נהרות, ויהיו שם עצים טובים, אבל התפקיד שלך יהיה שם לעבוד. לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עשר כנגדו, מעבר לכל הדרשות בעולם, מה פירושו? יש הרבה עבודה, צריכים לתת לו גם כאלה שיעשו כל חיי את השדה וכל עוף השמיים, כמובן גם אישה, כולם בעצם צריכים כדי לעזור לאדם. האדם בגן העדן הוא האדם שמתקן את העולם, הוא אדם שבזכותו קיים גן העדן, כי הוא עובד בו, כי הוא שומר עליו. פתאום האדם מקבל מצוות, ויצר השם אלוקים על האדם. לא מקבל ברכות, אלא מקבל מצוות. פתאום הוא עומד, פתאום הוא צריך לעמוד במבחנים. הוא גם נכשל, לא חשוב כך. אבל שם אתה פתאום מגלה את האידיאליסט. את מי שתפקידו לעבוד. את מי הייתם שמים שם בגן העדן? דבר ראשון. עזבו את הדבר ראשון. בתור דמות.
אברהם.
אברהם. אלה תולדות השמיים והארץ בעברם. מה אומרים חז"ל? עתיד לעבר. אברהם הוא הדמות הטיפוסית, הייתי אומר, של האידיאליסט. של מי שבא לתקן עולם. של ויקרא שם אברהם בשם השם. של וישמע אברהם כי נשבע אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו 18,300 בעיר דופנתא. זה מי שאומר עם איכות והצחוק נע לי מכך מכל אשר לך ולא תאמר לי אשר תתאמך, ואחד שלא רוצה לקחת שום דבר. אחד שמתפלל על סדום. אחד שמכניס אורחים. אחד שמציל את לוט. אחד שקורא בשם השם. מתקן עולם. הייתי אומר, אם הייתי צריך להכניס לגן העדן מישהו, הייתי מכניס את בהיברעם, סליחה, את באברהם, כן? את יצחק, הייתי משבץ בפרק הזה. זה דבר. דמות, הייתי אומר, די פסיבית, מבחינה רוחנית, מקבל את טובו של הקדוש. מה קורה? חשוב לדעת, מבחינה זאת, יצחק ועשיו, מנקודת מבטי כרגע, הם לא רק, או הם לא אב ובן, או הם לא רק אב ובן, הם בעצם תאומים סיאמיים.
עשיו לא עובד?
מה?
עשיו לא עובד.
לא, אבל עשיו. תורה מגלה אותו. ויוכל ויש. אחד שואב. איך שואב אותי? ואחד שבאתם. הם תאומים סיאמים, אבל הם תאומים סיאמים עם הבדל. ואני רוצה כרגע לעמוד עליהם. אני חוזר לסיפור שסיפרתי על האדמו"ר. האוכל שעשיו אוכל, הוא ראה את אבא שלו אוכל. בואו נגיד, במשל של האדמו"ר, הוא ראה את אבא שלו שותה כוס וודקה. מה הוא לא ראה את אבא שלו? טוב, עכשיו תגידו לי, הולך למקווה לטבול, תודה רבה, זה אמרנו כל כך. מה הוא לא ראה את אבא שלו? בואו קצת נשחק עם השל ונמשל.
נקד השם.
מה? נקד. נקד. זה הוא לא ראה. הוא לא ראה את אבא שלו בהקדת יצחק. לא בגלל שהוא ישן, עד שעה שבע, אלא בגלל שהוא עוד לא נולד. אבל את זה הוא לא ראה. את זה הוא לא הפנים, את זה הוא לא יכול היה להבין. וכאן אני רוצה לדבר במילה אחת על המשמעות של אבא. אנחנו חושבים בקבלה, ואני חושב שהדברים ידועים, אנחנו חושבים את אברהם במידת החסד ואת יצחק במידת הדין. ידוע, נכון, דברים מוכרים. אבל מה פירוש לקשור את אברהם במידת החסד? שאברהם עושה חסדים. מה פירוש לקשור את יצחק במידת הדין? לא שיצחק עושה דינים, אלא שיצחק מקבל את הדין. אברהם קיבל מצווה מפורשת להכות יצחק. יצחק אפילו זה לו. הוא פשט את הצבא, הוא קיבל את הדין. הוא אמר, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה מה שיהיה בלי אפילו שהוא קיבל ציווי. הוא שיתף פעולה. תראו איך מגרשים אותו מכל מקום אצל הפלישתים. הוא הולך. הוא מקבל את הדין, הוא הולך. מגרשים אותו מכאן, הולך לכאן, מגרשים אותו מכאן, הולך לכאן, מגרשים אותו מכאן, הולך לכאן. בסוף כולם זוחלים לפניו על הארץ, אבל לא משנה כרגע. כן, זה גם צריכים לזכור. איך הם מגרשים אותו, מגרשים אותו, מגרשים אותו, ובסוף אבימלך מגיע אליו עם פיחול שר צבאות, מגיע עם שר הצבא. ואומרים שם ליצחק, אם תעשה עמנו רק, כאשר לא נגענו חברך שיעשו לי עמך רק טובה לשלך חמישה. מלך עם שר צבא מדברים בצורה כזאת. אז תבינו שאנחנו צריכים, שיש לנו הרבה מה לעבוד כדי לנסות לצייר שם את התמונה, מה קרה שם. זה לא כזה תמין כמו שנראה מבט השם, אבל לא משנה, כרגע יצחק מקבל את הדין. עשו לחשוב המפעל הגדול הזה שהוא טיפח את עשיו במשך עשרות שנים, כזאת 63 שנים, וחירד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ואומר מי הוא, מי איפה הוא הצד, והיה בלי והאוכל מכל יותר לטבור והאחר גם ברוך. זה מה קדוש כאן ההבדל ביצחק לבניסר. ברגע שאתה יודע שאתה אורח כאן בעולם מתחילה ועצות, ואתה יושב כאן כאורך, מה שאתה צריך לעשות זה לקבל את טובו של הקדוש. עכשיו למה הדבר אומר? בן אדם מזמין אתכם לסעודה, ובואו נדבר לא על הבן אדם, בואו נדבר על אשתו, על בעלת הבית, כן? מזמינה אתכם לסעודה, הכל ארוך, הכל יפה, מטוטה, כל אחד כתוב לו במקום שהוא יושב בו, יש כוס, בתוך הכוס מגולגלת מפית, בצורה יפה, כן? צלחת, מזלג, כף, הכל מסודר, מחלקים לו אוכל. אתה בא לבית כזה, אל תיכנס למדבר ואל תתחיל לבחוש במרק, זה לא התפקיד שלך, זה רק יעצמד לבד. ואל תחזיק עכשיו את המלח ותגיד אני חושב שצריכים להוסיף מלח, ואל תיטעם פתאום מהבשר ותגיד רגע כאן צריכים להוסיף פלפל, זה רק יעצמד לבד. שב במקום שלך, תגיד תודה, תשבח את הסעודה, תכיר טובה ותוכל את מה שם. זה מה שנדרש לך. עכשיו תארו לעצמכם מסיבה כזאת מכובדת ויפה, ובעלת הבית מחלקת אוכל לכולם, תודה רבה, תאים מאוד, תודה רבה, תאים מאוד. למה הוא קיבל קציצה יותר גדולה ולי קציצה יותר קטנה? דפקת את כל העסק, דפקת את כל העסק. למה הוא יושב ליד החלון ואני צריך פה להצטופן בין שניים? עשיו רוצה למשוך את המושכות של בעל הבית וליהנות כמו אורח. זה אני כיווי בעיר הרגה את יעקב אחי, זה באינסטור בסבת יעקב. אם אתה בעל בית, תחגור סינה, תלך למטבח, תביא את התבשלים, תבשל אותם, תבחש, תגיש. ההחלטה היא, יש לך, מי יקבל את הקציצה הגדולה ומי יקבל את הקציצה הקטנה, מי יישב ליד החלום ומי יישב צפוף בלושה. אתה לא יכול גם וגם. אתה עולה על טרמפ במכונית, איפה שמורידים אותך תגיד תודה ותראה. ואז תגיד לנהג רגע, תיסע עוד 200 מטר. או תיכנס כאן, תביא אותי אופצה. זה לא מתאים. אתה הנהג, אתה משלם את הדלק, אתה רוצה להחליט על המהירות ואיך לנסוע, זה שתי תופעות שונות. אברהם מתנהג כבעל הבית שיש לו עניינים של בסדום, אז תראו איך הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, לפעמים קשה אפילו להבין. יצחק מקבל את הדין. אתה מדבר פה על שני סוגי טיפושים, אתה מדבר בתורה על שני סוגי הנהגה, רק אל תערבב. מי שרוצה ללכת בדרך של יצחק ולפתוח בקדוש ברוך הוא עד הסוף ולדעת את הכל בסדר, אבל תקבל את מה שהקדוש ואל תדרוש אותו, אל תבקש ואל תבוא בטענות ואל תתבוא. זה להנהיג, זה ל... רוצים להחליט מה תהיה רמת החיים שלך. מה אתה תעשה? כל הדברים זה בסדר. אבל כך החיים. תפשיל שרבולי. אל תשב לאכול. ושני סוגי הנהגה שונים. שאוי לו למי שמערב אותם. ורוצה גם מזה וגם מזה. הוא יושב כתרפיסט, אבל הוא מתנהג כמי שהזמין מונית. הבנתם מה שאני. הוא יושב כאורח, אבל הוא מתנהג כמי ששכר חדר במלון.
עכשיו נוסיף משהו, נקודה שיצחק, גם כשהוא קיבל דבר רע, כאילו, לא יודע אם יצא כזה, נשמע כאילו אתה מציג לבדם פסיבי, גם כשקורא לו דבר רע הוא לא התלונן, אבל הוא ניסה לשפוט את המצב שלו בלי להתלונן. כאילו כשגירשו אותו, אז כאילו כשסבלו כל דבר אחד, הוא התחיל לבחות. יצחק אף פעם לא בכה. אתה ניסה פשוט למצוא לו דרך אחרת שלו.
מי בכה?
עשיו. אתה מציג את ההבדל ביניהם, אז זה עוד הבדל שאפשר.
ודאי, ההבדל הזה נקרא בהם
בכל פעולה. יצחק לא היה פסיבי, כשקרה לו משהו רע, הוא גם ניסה כאילו שהמצב יהיה טוב, פשוט לא הלך נגד מי שעשה רע.
בסדר. אני אומר, אלה שני מסלולים שונים. אנחנו בסקר הזה נלך על שני מסלולים. משהו דבר שני. דיברתי בכל שער החסידות, אני יכול להגיד לכם שיהיה גם שער הענבה. שילך בכיוון השני. והענבה העיקרית צריך לדעת. צריך לדעת את זה, ותשננו את המשפט שאני אומר עכשיו, שנן את זה. כמו שאני מבקש לכם לשנן, שאם אתם שואפים לבוא לגנדן, תיצחו, תזכרו לכם משום לעבוד, ולא ללוח, אני רוצה שתשננו עוד. אני אומר את זה אחרי ניסיון חיים, של הרבה שנות חיים. שיש בפה. אחרי שהחסידות יש שער הענבה. מה זה ענבה? תדעו לכם שענבה כלפי החברים, ענבה כלפי אנשים, החלק הקל, וזה ממש חלק קל. ממש חלק קל. אתם יודעים מהי הענבה הקשה? אתם יכולים לנחש. מהי הענבה הקשה? מה? ענבה כלפי הקל. מי שלא מאמין לי שיקרא את ספר איוב. ויבין מה אני מכיר. ענווה כלפי הקדוש ברוך הוא. זה בעצם היכולת להגיד כל מה דוד רחמנא לטהר אביד, או כל מיני משפטים מהסוג הזה. כן, קראתי פעם במדרש פליאה כתוב, יש כל מיני דברים מוזרים, אין מניחים תפילין אלא בשבת, וזה, כל מיני דברים, יש בו כל מיני דברים. כתוב שם שצדיקים אוהבים גזל ומבושל ואומרים גדול לאום. מה אני יכול לומר? צבילין, הרבי, מה זה אוהבים גזל? גם זו לטובה. ומבושל, מסתפק במה שיש לו. ואומרים גדול לאום, כל מה דוד רחמנא לטהר אביד. אבל ענווה כלפי הקדוש ברוך הוא, דבר קשה. לדעת בכל רגע, לדעת בכל רגע של מה שקורה. אתה זאת. יש מנהיג לבירה, והוא אומר. זה לא פשוט, זה לא תכונה של כל אדם. ראינו את אברהם, איך הוא מתנהג אחרת, ולא שזכותו להתנהג אחרת, חובתו להתנהג אחרת. אברהם לוקח אחריות על תיקון העולם. אברהם יושב בגדר עובדה ושומרה, אז יש לו מילים. אתם יודעים מה, אני אקח את משה רבי. ואז אני לא אצטרך להבדיל בין אברהם ליצחק. במקום לעשות, במקום להתחיל לדבר על הבדלות בין אברהם ליצחק, בואו נעשה הבדלות בין משה למשה. מה בדיוק קרה אצל משה? מתי שונה שם הסוויץ'? אנחנו לא ננתח כרגע עם כל התורה. אבל תראו את משה ומה שהיה. זה היה מן הקדוש ברוך הוא לעשות את המעשים, יורד למטה. מה משה? שובר את המחות. אומר מילה שמילה. אומר כה אמר השם אלוהי ישראל, בלי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, איך הוא יכול להגיד כזה דבר? אני לא נותן כרגע שוב בפרשת כי תשא. איך הקדוש ברוך הוא אמר כה אמר השם אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו יגרו בשום ובשעה שם, ומחנה הקדוש ברוך הוא אמר. משה רבינו לא שיקר. קודם כל, נצא מתוך ההלכה הפשוטה הזאת, כן. משה רבינו לא שיקר. אפילו איש כמוני שמצנח בגובה העיניים יודע שמשה רבינו לא שיקר. בואו, טוב, נעזוב את הבדיחה עכשיו. אבל משה רבינו, הוא נכנס פנימה לתוך המחנה, לתוך המסיבה, לוקח את העגל, שורף אותו באש. רק להזכיר לכם כמה שעות קודם, חור שרק ניסה למחות בהם, שחטות, הוא נכנס פנימה, לוקח את העגל עם כל הזהב ושורף אותו באש לעיני כולם. לא מבטל. מילה של אליי, כה אמר השם לוקח ישראל עבור השוב, עורך שם טבח, מרחץ דמים, שבתים היום לשכן שלנו מצפון מזרח. כן. 3,000 איש ביום אחד. למחרת, הוא חוזר לקדוש ברוך הוא, ומה הוא אומר לו? ואתה, אם תשא חטאתם, ואם אין, מחל עיניים בשביל תספר לך. הוא מציג במושגים אחרים מול כתיבה. קדוש ברוך הוא. אתם רוצים שנדבר על משה אחר? מה?
אבל האולטימטום לא פועל.
סליחה?
האולטימטום פועל.
בוא, אתה רוצה שאתה תגיד את הריבון, זה ייקח לנו שעתה. תעזור, בסדר. אני אומר לך, מה הוא אומר? אתה אם תשחק את אותם, אם היינו חייני מספרה שלך. בואו נדבר על משה אחר, משה בחטא ברגלים. דומה מאוד. הוא רק מבקש, ומה הוא כבר מקבל שם? דבר היחיד שהוא יכול לבקש, ריבונו של עולם, תהרוג אותם לאט. אתה רוצה להרוג אותם, כן, בדבר ראשון, תהרוג אותם לאט כדי שלא יחיו לשם. לא מתקן שום דבר, לא עושה שום דבר. מה הדבר היחיד שהוא עושה? ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש לנשום המצרימה, מה הפסוק הבא? ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל עדת ישראל. הלשון הצברית שלנו בואו נגיד, משה על הפנים. יפה. מה בדיוק קרק? שימו לב, אותה התנהגות כלפי בני ישראל, אותה התנהגות כלפי הקדוש ברוך הוא. השאלה הגדולה אם אתה לוקח אחריות ואתה עושה את זה או אתה נותן לקדוש ברוך הוא לעשות את זה. אלה שאלות קשות. ברמח"ל כאן, במסילה שירים, אנחנו נעמוד על שני המסלולים. כרגע הוא מדבר על אחד מהם. על זה שיצחק. הקדוש ברוך הוא טוב, מטרתו לידי, אתה צריך לקבל את טובו. על אידיאליזם ועל תיקון עולם, אנחנו נדבר הרבה. כרגע עדיין נשארנו בתחום המשפט הראשון, נסיים כאן. יש לך.
אני גם אסביר. זה לא...